ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבבת הדף קוף מם ב'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט ונלמד. שיעורנו היום מתחיל שש שורות מראש העמוד. אנחנו בעצם ממשיכים בנקודה שבו עצרנו בשיעור הקודם, ועקב כך אין לצפות לשום הקדמה, כי זה פשוט המשך מהמשפט האחרון שראינו בשיעור הקודם. אז לאור המציאות הזאת אנחנו ממשיכים לדבר באדם ש אמר, כמו שראינו במשנה בדף קוף מם עמוד ב', אם תלד אשתי זכר יטול מנה. המשנה אמרה ילדה זכר יטול מנה, וראינו דעותיהם של רב הונא ורב נחמן, האם כזה דבר תופס. יש כאן בעיה של מזכה לעובר לא קנה. לפי רב ששת אבל הוא בדעה אחרת, ואומר בין אם אתה מוסיף את המילה לכשתלד שראינו בשיעור הקודם, זאת אומרת אם תלד אשתי זכר לכשתלד יטול מנה, אז זה מועיל. לפי רב ששת גם אם אתה לא מוסיף את המילת המפתח הזאת לכשתלד, אתה אומר כמו שראינו במשנה, אם תלד אשתי זכר יטול מנה, זה תופס. עכשיו הגמרא עוסקת במהו המקור לשיטת רב ששת. ששועות מלמעלה, אמר רב ששת, מנה אמינא לה דתניא. אני רוצה רק להגיד במילים אחרות, כבר הזכרנו את זה בשניות האחרונות, שאנחנו עוסקים בסוגיה של המזכה לעובר, וכבר ראינו רב הונא, ואנחנו בעזרת השם שנגיע לעמוד ב' נראה את רב יוחנן, שהם בדעה שהמזכה לעובר לא קנה. רב ששת הוא חושב אחרת, שעובר מסוגל להיות בר קניין, זאת אומרת הוא יכול לקנות. ואיפה רואים את זה? אז אנחנו נראה כאן מקור תנאי. חשוב לציין בתור מילת הקדמה למקור הזה, גר שהתגייר ליהדות, ואם הוא התגייר ולא השאיר בנים, גר שמת, אז נכסיו הם הפקר, והמשמעות שכל מי שקודם ותופס אותם זוכה. כמובן גר שהתגייר והשאיר בנים, אז הם יורשים. כאן אנחנו נראה סיפור של גר שמת. אנחנו נתקדם כעת בגמרא, וגם תשימו לב שיש פה סימון ארוך. כל השורות האלו שאתם רואים מסומנים הם דבריו של רב ששת. הוא מצטט כאן את הברייתא, גר שמת ובזבזו ישראל נכסיו. בזבזו, כוונה תפסו אותם להיות שלהם, ושמעו שיש לו בן, או שהייתה אשתו מעוברת, חייבים להחזיר. אם זה היה סוף הסיפור, אז בסדר, אם תפסו אז זה אבל שלא כדין, כי אם יש לו בן או אפילו אשתו מעוברת, לא יכולים, הם לא יכולים להחזיק, להמשיך להחזיק. כבר רואים, אגב, רואים שכיווקבנו את המילה מעוברת, כבר רואים עובר שהוא נהיה בעלים, והוא בכך מונע מכל אלו לתפוס את נכסיו של אותו גר. החזירו הכל, ואחר כך שמעו שמת בנו או שהפילה אשתו. אם באמת החזירו את הנכסים, הם לא המשיכו לתפוס אותם, ואחר כך שמעו שאותו בן שחשבו שהיה לו הוא מת או שהפילה אשתו, החזיק בשנייה קנה. ובראשונה לא קנה. מה שהם החזיקו, מי שבא ואחר כך מחזיק בנכסים, אז הוא קנה. מי שהחזיקו בהתחלה לא קנה. ואיסר כדאיתך ובר לא קני, למה לו אחזוקי בשנייה? אחזיקו לו חד הזמנה. אם כפי מה שרב הונה סובר, וגם רב נחמן שמזכה לעובר לא קנה, אז אין קניין לעובר. אז בסיפור שקראנו פה במקור היה תפיסת נכסים של גיר שמת, אז אפילו אם אשתו הייתה מעוברת, מה זה משנה? הם כבר בהחזקה הראשונה כבר זכו בנכסים. למה פה במקור אותו החזקה הראשונה לא מועילה לאותם אנשים שניסו לתפוס את הנכסים? שוב פעם, הרי לפי רב הונה, רב נחמן, הוא בא לא קונה, אז אין שום דבר שמונע מהם כבר בהתחלה בתסריט של העיבור, ההיריון כמובן. אנחנו לא עוסקים בסיפור שהיה לו בן ממש ושמעו אחר כך שמת, אבל בקטע של המעוברת, למה יש צורך להחזיק פעם שנייה? אלא מה, אומר רב ששת, שמכאן רואים שאפילו אם אותו עובר לא נולד, הוא היה הבעלים הרשמיים באותו זמן ראשוני, אחרי אותו תפיסה ראשונית. לכן רק אם שמעו אחר כך שהפילה אשתו, אז עכשיו שוב פעם הנכסים נהיו הפקר ויש אפשרות להחזיק בהם. לכן רק החזיק בשנייה קנה. אז אנחנו רואים פה שוב פעם שהוא בא קונה, אמר אביי. כאן יש דחייה, וגם שמתם לב שיש א' שהוא הבא רבה עם ב'. אמר אביי, ירושה הבאה מאליה, שאני את הסברה הזאת ראינו כבר בקוף ממעלה ועמוד ב' שהוא הקודם, שיש הבדל בין להקנות מבחוץ לעובר, או מצב של העובר הוא יורש. קניין נכסים דרך ירושה זה בלבד מועיל. בצורה כזאת העובר נהיה בעלים, אבל אם אני בא מבחוץ ונסה להקנות לעובר, זה לא מועיל, אלא אם כן אתה מוסיף את המשפט, את המילה לחשת אליה. לפי, כמובן לפי רב נחמן, לפי רב הונה גם לחשתלד לא מועיל. רבה אמר, רבה אומר שלעולם עובר לא יורש, וכמו בעצם מה שאבאי אמר, שרק דרך יושע אבאי אמר שיכול לרשת, אבל שאני יכול להקנות לו לא. רבה אומר שלעולם עובר לא יורש, הוא נראה מרחיק לכת בנקודה הזאת, וגם הוא לא קונה, ודאי לא קונה. אז למה במקור למעלה היה צורך להחזיק פעם שנייה? למה המחזיק בראשונה לא קנה? אז רב אמר שאני חתם, ההחזקה הראשונה שונה שמה דרפויי מרפיען בידי ומעיקרה. התפיסה הראשונה לא הייתה התפיסה, נגיד, בוודאות, בביטחה. מה זאת אומרת? בסדר, גר שמת, הוא השאיר נכסים, אנשים שמעו שהוא מת, רצו לתפוס נכסיו, לא היו בטוחים שאותו גר לא היו לו ילדים, בכל זאת הם תפסו את הנכסים. אז בחשיבה כזאת, אז הם כבר על ההתחלה לא היו בטוחים שהתפיסה שלהם מועילה. אז מאחר שכן, התפיסה הראשונה לא הייתה תפיסה גמורה, לכן רק התפיסה השנייה זה מה שקונה. מהי ביניו? איזו הבדל יש בין ההסברים של אביי לזה של רבא? מה זה משום שמשום שעובר רק יכול לרשת, או זה ההסבר של רפוי מרפיין בידיו? לפי שניהם אני לא יכול להקנות לעובר. אני רוצה לחזור על הרעיון האחרון ליתר דיוק. הגמרא שואלת מה ההבדל בין אביי ורבא. במקור התנאי, בכל מקרה ההחזקה הראשונה לא הועילה, לפי אביי בגלל שהעובר ירש, ולפי רבא בגלל שהיה רפיון בהחזקה ראשונה. אז כאן שוב פעם הגמרא שואלת מהי ביניו, מה ההבדל בין ההסברים האלו. הגמרא עונה, איכא ביניו, ששמעו בו שמת ולא מת, ואחר כך מת. וכאן העיקר חסר, אפשר לומר, והם עדיין היו מחזיקים בו. לפי אביי שסובר שדעובר יורש, אז החזקת הראשונה אינו חזקה, משום דיה בשעתו עובר, עובר היה קיים בפועל, אז העובר הזה ירש בשעה שהחזיקו בראשונה. לכן במקרה כזה שהם היו עדיין מחזיקים, אבל החזקה הזאת היא כבר בהתחלה הייתה פגומה, כי היה יורש אחר, העובר. לפי רבא שאין עובר יורש בכלל, והיו הראשונים שהחזיקו בו, זה ההחזקה הראשונה, אחר ששמעו שמת, אין זה חזקה רפויה. זאת אומרת הם עדיין היו מוחזקים בנכסים אחרי ששמעו שמת. החזקה הראשונה בסדר, זה היה רפוי, אבל הם המשיכו בהחזקתם ועובר לא ירש בכלל, אז אותו חזקה ראשונה התחזק, נקרא, אם אפשר לומר, זה לשון נופל על לשון, אז החזקה התחזק, ואין פה בעיה של חזקה רפויה וחזקתן חזקה. אותו חזקה ראשונה שממשיך במקרה הזה, בדוגמה הזאת, אין צורך לחזקה שנייה. אז שוב פעם בקיצור, לפי אביי, למרות שממשיכים בחזקתן הראשונה במקרה הזה, זה לא מועיל, כי על ההתחלה אותו חזקה ראשונה בטלה, כי היה יורש, דהיינו העובר. לפי אביי שהעובר יורש, לפי רבא שאין עובר יורש, אותו חזקה ראשונה יכולה להמשיך להקנות להם בעלות אחרי, בוודאי אחרי ששמעו בו שמת. אנחנו ממשיכים בגמרא, תא שמע. כאן הגמרא תקשה על רב ששת, והקושיה יבוא מתוך, הקושיה תבוא מדיוק מהמקור הזה. תינוק בן יום אחד נוחל ומנחיל, הוא יכול לקבל נחלה, ואם הוא היה אמנם בן יום אחד מת, הוא יכול להנחיל את נכסיו לאלו שבסדר נחלות. בן יום אחד אין עובר לא, הנה עובר בכלל לא יורש, אז זה קשה על רב ששת. יש כאן סימון של מעוין, ואנחנו נתייחס לזה בכיתוב שלנו בצד בשוליים, נושא מבנה. המעוינים האלו רואים אחד פה, ונראה בעמוד בית. עוד אחד, תשובות לקושיה רב ששת ממקור, דמשמע שרק אם נולד אבלד יורש, אבל עובר אינו יורש. הגמרא ממשיכה, אמר רב ששת, רב ששת עצמו התייחס למקור הזה, שזה, המקור הזה מדובר במקרה מיוחד. לפני שנגיע למקרה המיוחד, שוב פעם נזכיר לעצמנו שבלי מקרה מיוחד עובר מסוגל לרשת, וזה מתאים למה שרב ששת אמר מקודם. אז מה המקרה המיוחד? אמר רב ששת, נוכל, מה שמוזכר פה שהוא הבן, תינוק בן יוחד, נוכל, נוכל בנכסי האם להנחיל, להכין מן האב. אנחנו הוספנו בשוליים תרשים. יש לנו בתרשים הזה איש, מצד ימין אישה, מהם הולידו בנים, ומצד שמאל יש עוד אישה, והגבר הזה, האיש הזה, האבא הזה מת, והאישה הזאת, האישה השנייה, היא הייתה בהיריון, יש עובר, ולאישה הזאת כשהיא מתה, אם היא מתה עם עובר, אז אנחנו רוצים לעקוב מה עם נכסיה. האישה יש לה נכסים שהיא הביאה לנישואין, בעלה מת, מה קורה לנכסים שלה? אז אם יש אם יש עובר וזהו, אז רב ששת אומר עובר הוא נחשב יורש מן הדין. אבל המקרה המיוחד שלנו זה מה קורה אם העובר מת. האם היורשים של העובר הם הבנים? יש לעובר הזה אחים מן האב. האם הם יקבלו את נכסים של האישה הזאת? אז זה מה שגמר אומר פה, רב ששת אומר לא. עובר אין לו מספיק כוח, גם אחרי שהוא יורש, להעביר דרך ירושה לאחים מן האב. מי כן יכול לעשות את זה? אם האישה מתה, משאירה תינוק בן יום אחד, והתינוק הזה מת אחרי יום, לא, אז הנכסים של אותה אישה, הוא ירש אותם התינוק בן יום אחד, ובמותו, כבו יום, עוברים לאחים שלו מן האב. אז הגמרא ממשיכה להסביר את זה. ודווקא בן יום אחד, אבל עובר לא. עובר לא יכול, למרות שעובר יורש לפי רב ששת, במקרה זה הוא לא מנחיל לאחיו מן האב. מה הסיבה להבדיל הזה? הגמרא ממשיכה בראש עמוד ב', והוא מהי ברישה. אני רק רוצה לציין ולהדגיש, אמרנו את זה מקודם, זה גישה של רב ששת, זה גישה מספר אחד. יש עוד גישות בהמשך. לפי רב ששת, הסיבה לכך שבמקרה של אישה ועובר מתים, העובר בעצם מת ברשו, מת ראשון, ורק אחר כך האישה מתה. אז עכשיו, ואין הבן יורש את אמו בקבר, כאילו במותו, להנחיל לאחים מן האב. זה כבר יותר מדי. אין כוח לעובר שמת לפני אמו. ולפי הגישה הזאת, יש כאן קביעה שיש אישה בהיריון, אישה מעוברת שמתה, הוולד תמיד מת ראשון. זה הגישה הנוכחי. ולכן אמרנו שאין הבן, כוונה העובר, יורש את אמו בקבר להנחיל להכין מן האב. הרשפם מוסיף נקודה מעניינת פה. אילו, לפי הגישה הזאת, אילו מתה האם תחילה ואחר כך מת העובר, היה מנחיל להכין מן האב, בגלל שעובר יורש. אז בסופו של דבר, לפי ההערה של הרשבם, זה, יש כאן סיבה טכנית שדייקנו מהמקור שרק בן יום אחד נוחל ומנחיל עובר, לא, פשוט בגלל שהעובר מת לפני האמא. אבל אולי כך, אם האמא הייתה מתה ראשונה, העובר יש לו כוח בתור יורש גם להוריש לאחים מן האב. המגמרא ממשיכה למימרא דאו מאית ברישא, אתה אומר אז שבתור עובדה העוברים הם מתים ראשונים לפני האמא, בזמן שיש תקרית כזאת שאמא והעובר מתים. והעובדה עובדה היה מעשה שאישה מתה והבטן שלה קפצה ופרחס תלת הפרקוסי. הבטן שלה, אחרי שהייתה אישה מתה, המשיכה לזוז, סימן שהוולד ממשיך בפיוט אחרי מות אמו. אמר מובר, ואשי, לא, זה לא נכון. מה התופעה הזאת של הקפיצות הבטן אחרי מות האמא, מדידה והזנב על התאה שמפרחסת. ידוע שאם חותכים זנב של שרצים שונים כמו לטעה, יש תגובות, קוראים לזה תגובות של עצבים, שגורמים לכך שהזנב ממשיך לזוז, ואף אחד לא יגיד שבזנב חתוך יש לו חיות, אלא זה סתם תזוזות עצביות. וזה אותו דבר אצל העובר בבטנה של אמו אחרי מותה, ומילים אחרות, העובר מת ראשון. אנחנו ממשיכים עם עוד גישה. היה לנו מקור שבו דייקנו שרק עובר, רק תינוק בן יום אחד נוחל ומנחיל, אבל עובר לא. מור בריד רב יוסף משמי דרבה אמר שלעולם עובר נוחל ומנחיל. מה הכוונה של אמרנו רק בין יום אחד כן ועובר לא? באיזו מצב מעטנו את העובר? זה קשור לדיני ירושה, חלוקת הנכס, וליתר דיוק ענייני חלק בכורה, במילים אחרות החישוב של הנכסים בענייני ירושה. הוא אומר לומר שממעט בחלק בכורה. עוד מעט אנחנו נצטרך לתקב על זה ולהסביר את זה עם דוגמאות, אבל רק לשם רצף הקריאה, ודווקא בין יום אחד. אבל עובר לא. היכולת למעט בחלק בכורה זה רק אם מדובר שיש עוד אח חי שנולד כבר בין יום אחד, אפילו אם כעבור יום הוא מת, אבל הוא חלק מהחשבון לדעת כמה יקבל אח הבכור. אבל בעניין עובר שמת, הוא לא חלק מהחשבון הזה. מה הייתה אמה? למה עובר לא ממעט חלק בכורה ורק בין יום אחד כן? הפסוק אומר וילדו לא, אמר רחמנה. יש פסוק בדברים, פרק חפלת, פסוק ת' ו' ששייך לפרשת בכורה ונחלות, ושם כתוב כי תהיינה לי שתי נשים, וכתבנו את הפצד בשוליים, כי תהיינה לי שתי נשים, אחת ערבה ואחת צנועה, וילדו לה בנים הערבה והצנועה, והיה הבן הבכור לצנועה. כתוב פה וילדו לו. אז מהפסוק הזה אנחנו מבינים שרק ילד שנולד יכול להשפיע על חילק הבכורה, ובר לא. לא אמרנו שום דבר בקשר לחשבון, אבל אולי אנחנו רק נתקדם בגמרא עוד קצת ונחזור להבין את מה שאמרנו פה, מה שמור בריד רב יוסף אמר. בסורה מתנו הכי, עד עכשיו זה היה הלשון, הגרסה שלמדו בסורה. בפובדיתא מתנו אחי, בפובדיתא היה להם לימוד אחר, אותו נושא, אותו דין, אבל הגיעו לזה מציטוט אחר. ומה למדו בפובדיתא? אמר מור ברד רב יוסף משפי דרבה, הדגשנו, אתם רואים את הפס הכפול, עד עכשיו ראינו את הגרסה של סורה בדבריו של מור ברד רב יוסף, עכשיו גרסת פובדיתא בשמו מה אמר מור ברד רב יוסף. בכור שנולד לאחר מיתת אביו, אדם שהיה אישה והיא הייתה נגיד מעוברת עם תאומים, אז בלידת תאומים יש בכור ובן פשוט, יש עוד אפשרות שאדם הזה שמת והשאיר יעלו כמה נשים בהיריון, אז גם במקרה כזה ייווצר בכור מאישה אחת והדיוט מאישה אחרת. אבל מה קרה? הבכור במקרה, בדוגמה הזאת, נולד לאחר מיתת אביו, אינו נוטל פי שניים, אין דין פי שניים המפורסם, הידוע בקשר לבכור במצב כזה. מה הייתה? מה? יקיר, אמר רחמן הזה, גם מופיע בפסוקים שם בדברים פרק א', אמר רחמנה, והלידה דיקיר, האב אינו קיים, הוא מת לפני לידת הילדים, אז הוא אינו פה כדי להכיר לנו מיהו הבכור. והלכתה ככל אני לישני דיום אמור ברי וסב משמי דרבה. אז ראינו פה שתי לשונות במה אמר מור ברי רב יוסף, אז שניהם נכונים. הראשון שעובר אינו ממעט חלק בכורה, ובכור שנולד אחר מיתת אביו אינו מקבל פי שניים. עכשיו אנחנו נתייחס להלכה שראינו מקודם, שמבוסס על הדיוק שראינו בברייתא בעמוד א'. ראינו שם ברייתא, תינוק בן יום אחד נוכיל ומתחיל, ואז דייקנו בן יום אחד כן עובר לא, ובאיזו הקשר מיעטנו את העובר. ותוך כדי אמרנו שלא מיעטנו את העובר מהיכולת לרשת את אמו ולהנחיל את הנכסים אלו לאחיו מן האב, לאחים שלו. והמור ברב יוסף לפי הרשב"ם, הוא אף שם מוסיף שלשיטתו יש אפשרות, יש מקרים שהאם מתה ראשון והעובר ממשיך בחיות ממש, אז בעניין היכולת לרשת ולהנחיל ומנחיל, זה קיים במציאות. לפי רב ששת, והזכרנו את הדיוק ברשב"ם, לפי רב ששת כנראה במציאות זה לא קיים, למרות שבתיאוריה אם האמא מתה ראשונה ואחר כך הוא בא, גם הוא היה מסכים שהוא בא נוחי ומנחיל לאחיו מן האב. אז עכשיו לפי מור ברי רב יוסף, שהוא בא מתפקד כמו בן יום אחד בקשר לנוחיל ומנחיל לאחיו מן האם, אז מה, באיזו הלכה דייקנו שעובר לא? אז אנחנו נפנה לרשב"ם, אנחנו נלמד כמה שורות טובות בתוך הרשב"ם, כל זה כדי להבין מה הכוונה שאינו ממעט חלק בכורה, וגם יהיה לנו עסק לא מעט עם מספרים. יש פה אצלנו בגמרות המסומנות ברשב"ם מעוין כגון, ויש פה גם מספר רומאי אחד. בין יום אחד אמרנו הוא ממעט בחלק בכורה, כגון יעקב שמת וניח שני בנים, ובן ושמעון, וניח 12 מנה. תמיד אם יש צורך לעשות חישוב לחלק בכורה, אז לוקחים את המספר בנים בפועל, נקרא לזה X, מוסיפים למספר X 1 ומחלקים את כמות הנכסים, את השווי של הנכסים במספר הזה, X פלוס 1. אז הנה דוגמה שאדם שישאיר שני בנים, ובן ושמעון, וניח 12 מנה. ראוי הבכור ליטול פי שניים כאחד מן אחיו, ומקרה כזה ויתור ראובן 8 מנים ושמעון 4 מנים. איך הגענו לזה? כי היו שני בנים, אמרנו זה X פלוס 1, זה מספר יש כאן 3, ו-12 מנים שהיו, אז עושים חשבון 12 לחלק ל-3, מה יוצא? 4. אז 4 הוא חלק של הפשוט, בכל מקבל פי 2, 8, 8 לראובן, 4 לשמעון. נמשיך. נולד לוי בחיי יעקב, ומת יעקב בו ביום אחרי לידת לוי. לפי מה שאנחנו קוראים עכשיו, אותו יעקב שמת, הוא לא הניח שני בנים. נכון כתוב בהתחלה הניח שני בנים, הוא הניח בפועל 3 בנים. הבן השלישי פשוט נולד באותו יום שמת יעקב. מת יעקב אחרי לידת לוי. נמשיך ברשב"ם. נמצא, אז אם זה המציאות, אז היו לנו 12 בנים. כמה בנים היו? 3. אבל אמרנו X פלוס 1 זה בעצם 4. לוקחים את הסכום של הירושה, 12 מנים, מחלקים את זה ל-4, כל חלק 3. נמצא, אז אם זה כל חלק 3, ראובן מקבל פי 2, נמצא נוטה ראובן 6, ושמעון 3, ולוי 3. ומת לוי בו ביום אחרי מיתת אביו, תהווה לי בן יום אחד. כמה קיבל לוי? הוא קיבל 3 מנים. הוא מנחיל לאחיו 3 מנים הראויים לו. השלושה מנים שהיו ראויים ללוי, זה עכשיו יורשים אותו ראוי ושמעון. ובאלו, בשלושה מנים של לוי, לא ייתור ראובן חלק בכורה כנגד שמעון. אין כאן עניין של ראובן יקבל פי שניים בירושת לוי, שהרי מכוח אחיו לוי הוא יורש. הדין של פי שניים זה נוגע רק בירושה של נכסי האב. אבל בינתיים לוי כבר נהיה הבעלים של אותם שלושה מנים. נמצא, אז עכשיו במות לוי, אז מה החלוקה בין שני האחים שנשארו? נמצא ראובן נוטל 7.5 מנים, לפני כן היה אצל ראובן 6 מנים, חצי מ3 זה 1.5, אז 1.5 פלוס 6 7.5 מנים, ושמעון 4.5 מנים, כי מקודם היה לשמעון 3 מנים פלוס 1.5, 4.5. נמצא שמעטו לידת לוי לראובן חצי מנה מחלק בחורתו, ודווקא בין יום אחד. כל הסיפור שמענו, מיעוט מחלקו, זה היה רק במקרה של מדובר באח שהיה שנולד בין יום אחד. לפני שנתקדם, אנחנו נצטרך להסביר את זה קצת יותר. בזמן שאמרנו היה ובן ושמעון, לאותו בחור ובן אמרנו הוא היה אמור לקבל 8 ושמעון 4. השמונה של ראובן זה מורכב מ-4 פלוס 4. כמובן 4 ו-4 זה 8. בסופו של דבר ראובן הזה לא נשאר עם 8 מנים. בסופו של דבר הוא נשאר עם 7.5 מנים. איך זה קרה? כי האח השלישי לוי, הוא נגיד הצליח למעט חלק, גם חלק בכורה. עכשיו אנחנו עוד מעט נראה, בניגוד לדוגמה הבאה, שאובן בסופו של דבר כן יישאר עם 8 מנים. אבל נמשיך ברשבם. כעת אנחנו באים להסביר מה שאמרנו, שעובר אינו ממעט חלק בכורה. אבל אם היה לוי עובר כשמת אביו יעקב, ואחר כך נולד לוי, אינו ממעט בחלק בכורה, אלא בחלק פשיטות. אנחנו הזכרנו לפני דקה שהשמונה מנים שהתייחסנו אליו בהתחלה מורכב מ-4 ו-4. אז חשוב כאן להדגיש שמה שהבכור מקבל, אומרים שהוא מקבל פי שניים, זה מורכב חצי חלק רגיל וחצי השני חלק בכורה. אז אם כשמת יעקב לוי היה רק עובר, אחר כך נולד לוי, הוא לא ימעט בחלק בכורה, אלא בחלק פשיטות. כיצד? מת אביו נוטל, ועכשיו כשמת אביו נוטל ובין מן ה-12 מנים 4 מנים בחלק בכורה, כאילו אין עובר בעולם, שרי לא הניח יעקב בנים ילודים, אלא ראובן ושמעון. ושמונה מנים הנותרים יחלקו בין שלושתן, ראובן ושמעון ולוי, כי אמרנו מקודם, לוי נולד אחרי מות אביו. אבל הארבע מנים שהיו שייכים לפני לידת לוי, השמונה מנים שהיו שייכים לראובן, ארבע מהם שמים בצד, זה אנחנו לא ניגע בהם. נשאר עוד 4 אצל ראובן פלוס 4 אצל שמעון, ועכשיו נולד לוי, אז אנחנו צריכים לחלק 8 מנים בין 3 אחים, כל אחד איתו 3 מנים, חסר שליש, נגיד 2 ושני שליש. כי אם לוקחים 8 לחלק ב-3, 2 ו-3 ו-2 שלישים לכל אחד. וגם אם יחזיר וימות לוי, ייטול אחיו בחלקו, אז כשאותו לוי שקיבל 2 ו-2 שליש מנים, הוא מת, עכשיו הוא ימות, אז זה מתחלק ב-2, אז כל חלק 1 ושליש. ניקח את הכמות 1 ושליש, נצרף את זה למה שכבר יש אצל ראובן ושמעון, כמה היה נשאר אצל רובן ושמעון. אצל רובן היה לו, אמרנו, חלק, ארבע מנים כחלק בכל שלא נגענו בהם. אחר כך חילקנו את השמונה בין שלושה בנים, שניים ושני שליש לכל אחד, זה שישה ושני שליש מנים לרובן. עכשיו מת לוי, נצרף אחד ושליש מנה לשש ושני שלישים, ומה מקבלים? שמונה מנים. נמצא רובן נוטל ארבע מנים של חלק בכורה, זה לא נגענו בזה, ושלושה מנים חסר שליש חלק שיטותו, זה עדיין מירושת אביב, ומחצית של חלק לוי, דיינו מנה ושליש שהוא יורש מי לוי אחיו, סך הכל שמונה מנים. ואם היו עשרה אחים, יחלקו חלק לוי לעשר חלקים, וחלק בכורה לא יזוז מקדמותו. אז אומנם הערכנו פה בחשבון, ומן הסתם הרבה מכם נצטרך לחזור על זה כמוני, שלקח הרבה זמן עד שתפסתי את המספרים, אבל במה שנקרא שורה תחתונה רואים הבדל בין יום אחד שהוא ממעט חלק בכורה. בסופו של הסיפור שם נשאר אצל רובן שבעה וחצי מנים. בקשר לסיפור עם העובר, עם כל הנסיבות האחרות אותו דבר, נשאר אצל רובן שמונה מנים, כי שם הוא לא מעט, העובר לא נגע בחלק הבכורה, מה שכן ילד בן יום אחד כן ממעט גם החלק הזה, החלק של ארבע מנים שאמרנו לא ניגע בהם, אבל זה רק אצל עובר. אבל אצל בן יום אחד הוא יכול לקחת, הוא מוריד גם מחלק הבכורה. אנחנו נחזור לגמרא באמצע עמוד לקראת הפפיון מספר רומאי 2. אמר רבי יצחק, אמר רבי יוחנן, המזכה לעובר לא קנה. כמו זה מצלצל כמו רבונה ליל קוף מם א' עמוד ב'. ואם תאמר משנתנו, במשנה ראינו אדם שאמר אם תלד אשתי זכר איתו מנה. אז במשנה, והמשנה ממשיכה לומר ילדה זכר נוטל מנה, אז לפי המשנה הוא כן מקבל. אז למה רבי יוחנן אומר לכאורה נגד המשנה מזכה לעובר לא קנה? הגמרא עונה, המשנה שלנו זה מזכה לעובר מיוחד, הבן שלו, בניגוד למקרה שאדם מנסה לזכות לעובר זר, זה כבר סיפור אחר. אז במשנה רואים שהזיכוי תופס, הועיל ודעתו של אדם קרובה אצל בנו. אבל במזכה לעובר אחר לא קנה. נראה לעניות דעתי, כתבנו הערה בצד, שיש הבדל בין רב הונא ורב יוחנן. רב הונא ליאל, הוא אמר משנתנו איני יודע מי שנה, משנתנו להסבר, וכפי שאמר איני יודע מי שנה. רב יוחנן, משנתנו מדובר בבנו ולכן קנה. יש התייחסות לזה באופן כללי ברשבם לכמה דיבור המטריב והלכתה. ממשיכים בגמרא, אמר לי שמואל רב חנה בגדתה, בגדתה שבגדד, אז רב חנה בא מהעיר בגדד, אז שמואל ביקש מרב חנה, פוק הייתי לי, תצא ותביא לי ב-10 אנשים, ואימר לך באפיו, ואז אני אגיד בפניהם, בנוכחות אותם 10 אנשים, זה כדי לפרסם את הדין, המזכה לעובר קנה. והלכתה, המזכה לעובר לא קנה. עם כל הכבוד לניסיון של שמואל לפרסם שמזכה לעובר קונה, הגמרא מסיקה לא קנה. והרשב"ם מציין שהפסק של הגמרא זה כרבי יוחנן, והוא מוסיף, רשב"ם יקר ביוחנן, ובתנאי שזה אינו בנו, אבל מזכה לעובר שבמי אשתו קנה, כי דעתו של אדם קרובה אצל בנו. לפני שנתקדם, יש בשוליים כותרת מבנה. אנחנו מציינים שזה עד קמ גמול עמוד ב', אז הסדרה הזאת אנחנו רק נתחיל אותו סדרה, וכתבנו בשוליים סדרה של מקרים של חלוקת נכסים. הנושא המיידי, הנותן מתנה לבנו שכבר נולד יחד עם בניו שעדיין לא נולדו, האם יזכה אותו שכבר נולד בחלק נוסף בגלל מתנה זו יותר משאר אחיו שיזכו בכוח ירושה בלבד אחרי מיתת אביהם? במתנה זו הם לא זוכים שעדיין לא נולדו. הגמרא, אהו דאמר לדביתו, בן אדם פונה לדביתו אשתו שהיא לא הייתה מעוברת, נכסי לבני דאבו לי מנך, הנכסים שלי יהיו לבנים שאת תלדי ממני, את הברית שישה באכזבה ובמפח נפש בנו שבני קשישה מבוגר, הכוונה אשתו ראשונה, אמר לי, הוא אומר על עצמו, הוא גברה מי דבר לי, מה יהיה איתי? אתה אמרת עכשיו שכל הנכסים שלך אבא יהיו לבנים שיהיו לך מהאישה הזאת, מה איתי? אמר לי, זיל קני כחד מברא, אל תדאג, תלך ואתה תזכה, אתה תקנה כאחד מבניה, אחד מבניה שעתידים להיוולד מהאישה הזאת השנייה. זה המשפט, זיל קני כחד מברא. אנך ודאי לא קנו, דקתי להתנהו. הילדים שעליו הוא כיוון את דבריו הראשונים, הם לא קונים. הם לא קונים בכוח המתנה הזאת. הם לא קונים. אנחנו לא שוללים דיני ירושה עתידיים, אבל המתנה הזאת להם זה לא קונה. הם יקבלו נכסי אביהם במותו, אבל לא בכוח המתנה הזאת, הם לא קונים. מה אם זה הילד החי? חי, הבחור הזה, אית חולק לטליה במקום בניה, או לט לחולק לטליה במקום בניה? משפט שהתרגום המילולי יכול להטעות, אבל יש כאן כמובן האלף או בית כמו שרשמנו. לפי האלף העניין הוא, בוא נסתכל מיד ברשב"ם, יש לנו כוכבית בתוך הרשב"ם, שורות ארוכות מתחת לגמרא, התחולק לטליה במקום בניה, תיאף אגב דבניה לא קנו בכוח מתנה זו אפילו חלק אחד, תהלט נהו אפילו עובר, הם לא קיימים אפילו בהיריון, דני מה אם היו, אם היה עובר היינו יכולים להגיד דעתו של אדם קרובה אצל בנו, ולא יקנו אלא בתורת ירושה במיתת אביהם. זה כאילו זה ברור חד וחלק. אפילו אחי ברי טליה, המיד טליה הכוונה הילד הגדול, ברי טליה קנה בכוח מתנה זו חלק אחד, וכאן הדגש מלבד חלקו שיורש עם אחיו, זה צד אחד של השאלה. הרשב"ם אגב ממשיך ומסביר את החשבון איך נחשבן את הדבר הזה, את החלק אחד שאולי הוא יקבל, וזה הכל זה מלבד חלקו שיעורי שמחיו. אז כדי להבין את החשבון, נמשיך ברשבם. אית חוליק לטליה כנגד אחד מהן, אילו כאני, תשימו לב, אילו כאני, בפועל אותו אחד מהם השאר אילו, הם לא אפילו בהיום, ודאי לא נודעו, הם לא קונים. אבל השאלה פה, כדי לעשות את החשבון, אז אנחנו אומרים, האם לבן המבוגר הזה, הילד הגדול, יהיה לו חלק כנגד אחד מהם אילו כאני, דהכי כאמר, ויקנה כחד מברא דאבי למיני. אתה בן הגדול, אתה תקבל כאחד מהבנים שיהיו לי ממנה, ויף אגב שלא יקנו, כפי שהדגשנו כבר כמה פעמים, למרות שבפועל הם לא קונים, רואים כמה בנים יהיו לה אם הן שלושה בנים מלבד הקשיש. הקשיש כוונה הילד הגדול הזה שכבר נולד. חוקים בארבעה חלקים, ואיתו זה חלק אחד מהם. לוקחים את השווי של הנכסים של אותו אבא, מחלקים את השווי הזה לארבעה חלקים, ומראש הילד הזה, הטליה או הילד קשיש, הוא יקבל סכום כזה. אז מתוך ארבעה חלקים הורדנו אחד בתור מתנה לאהוא ברק הקשישה, וחוזרים וחוקים שלושה חלקים הנותרים. חוזרים כבר בכוונה בזמן מותו של אותו אבא, השלושה חלקים שנשארו אלו מחלקים לארבע, ואיתו כל אחד חלק בתורת ירושה. האם נפעל בצורה כזאת? זה לפי האפשרות הראשונה. אפשרות השנייה אומרת, לת לחולק, אין חלק לטליה על אותו בן שחי במקום אליי, הוא לא, כמו שהם לא מקבלים בכוח המתנה הזאת, גם הוא לא מקבל בכוח המתנה הזאת. אז התשובה, בעצם מחלוקת קבוצה מול קבוצה של אמוראים. רבי אבין ורבי מישה ורבי ירמיה דאמרי, אית חולק לטליה במקום בניה. רבי אבור ורבי חנינה בר פפי ורב יצחק נפחה דאמרי, לת חולק לטליה במקום בניה. מתוך שתי הקבוצות אנחנו נתייחס לרבי ירמיה, הוא מאלו שאמרו יש לבן הזה מיקוח המתנה, ונתייחס לשיטת רבי אבור שאמר אין. אמר לרבי אבור שאומר אין, לרבי ירמיה שאמר יש, הלכתה כבתן או הלכתה כבתייכו, האם הלכה כמונו או כמו מה שאתם אומרים. אמר לרבי ירמיה שהוא ייצג את השיטה שיש לבן הגדול חלק, או יש לו חלק מכוח המתנה. הוא אומר פשיטה תלכת הכבטן תקשישנה מנהיכו, הלכה כמותנו, אנחנו קבוצה של רבנים זקנים, מבוגרים מכם, ולאו תלכת הכבטן תדעו דקייתון, הלכה לא כמותכם כי אתם ילדים, אתם עדיין צעירים. אז מה רבי יומי רוצה לומר? שאם יש קבוצה של רבנים מבוגרים מול קבוצה צעירים, הלכה כמו המבוגרים. אמר לי, רבי אבו אומר, הלכה לא נפסקת לפי גיל. מידי בקשישותה, טליה מילתה, בתרמה טליה מילתה. האם הדבר תלוי בקשישותה בגיל? הדבר תלוי בסברה, בטעם שאתה נותן, מקור. וטעם המאי? למה אין חלק נוסף לאותו ילד שנולד כבר? למה הוא לא מקבל שום דבר מכוח המתנה הזאת? זו השאלה. זיל לגבי דרבי אבן, תסברת לי עלי. אז רבי אבור פה שנשאל למה רבי אבור שאמר אין, נשאל על ידי רבי יומיה, אז למה בעצם אתם אומרים שאין לו חילק? אז רבי אבור אומר לרבי יומיה, זי לגבי דרבי אבין, דאסברת אני עלי, תלך אתה לרבי אבין, שאני הסברתי את זה אליו, ונמשיך בדף קוף מם ג' עמוד א', וקרקיש בראשי בי מדרש, והוא עודה לדבריי, קרקיש הוא נדנד את ראשו בהסכמה עם מה שאמרתי. אז לגבי, אז כנראה זה רבי יומיה הלך לרבי אבין, אמר לי, אילו, אמר לי, קני כחמור, מי קני? אם בן אדם אומר, יש לי נכס, יש לי נכסים, ואני רוצה להקנות לך, ואומר, קני כחמור. כמו שהחמור לא קונה, כך הוא לא קונה. אז גם אצלנו, כמו ששאר הבנים העתידים להיוולד לא קנו, אז גם זה שנולד כבר לא קונה. והתשובה הזאת מוביל לסוגיה, בוא נגיד בהמשך כרצף, אבל סוגיה חדשה. ובצד אנחנו כתבנו נושא אחד, קני כחמור, לכולי אמה לא קני. דוגמה שנייה, קני את וחמור, שמתם לב להבדל הלשוני? על זה יש שלוש דעות שנראה עכשיו בגמרא. דאיתמר, קני כחמור, לא קנה. את וחמור, מה קורה אם אדם אומר קני את או אתה וחמור? רב נחמן אמר קנה מחצה. לפי רב נחמן, שאדם אומר קני את וחמור, לא תולה אחד בשני. נכון, יש שני מקבלים פה, ולכן חוצים את הנכס, חצי לא עובר כי זה חמור, החצי השני עובר לבן אדם שהוא דיבר איתו. והמנונה אמר לא אמר כלום. כמו שקני כחמור לא מקנה שום דבר, גם קניעת וחמור לא קונה כלום. מאחר שהוא שיתף אותם בקניין אחד, אנחנו אומרים, כפי שהרשב"א מסביר, שדעתו של הנותן לא נגמר להקנות לזה ולא זה. ומאחר שחמור לא קונה, גם הוא, הבן אדם, לא קונה. ואף ששת אמר קנה הכל. אדם אמר קני את וחמור, הוא מתכוון להעביר את רכושו לכל מי שרק יכול לרכוש. ומאחר שהחמור לא יכול לרכוש כלום, זה בהמה, הבן אדם קונה לא חצי, הוא קונה את הכל. ההשבעה מימור והפשי של אמר קנה הכל, אדם יודע שאין חמור קונה, וגמר בדעתו שמי שיוכל לקנות משניהם יקנה. אמר רב ששת מנה אמין עלה, מנה עיניין לי את הסברה הזאת. יש פה סימונים, צורת בית, שגם מופיע בצורה מתפכת בלאורך השורות הבאות במבנה. בצל הגמר כתבנו שזה, יש פה מעקב, מקורות שנראים עם השפיץ של הבית למעלה, מקורות שנראים מסייעים לרב ששת שסובר דקני את וחמור קני הכל. בית הפוך, דחיות. הגמרא מראה שמקורות אלו אינם דוגמאות של קני את וחמור. אז חוזרים לשאלה, מנה אמין עלה, מאיפה רב ששת יודע שזה שיכול לקנות הוא בעצם יקנה את הכל? דתניא, רבי יוסי אומר, כאן המקור מתייחס להפרשות, הפרשת תרומות, מסרות. ויש הבנה ראשוני, וזה אמור לסייע לרב ששת, אבל הגמרא תדחה את זה אחר כך. אז במקור כתוב, רבי יוסי אומר, אין לך מור בבירות, בקישוט, אחד מהירקות המפורסמות, עם לפעמים קורה שהחלק הפנימי הוא מריר, אז הוא אומר, אין לך מור בקישוט אלא פנימי שבו. עכשיו, אם יש צורך להפריש אחד משני אחוז, שזה הפרשת תרומה, אז לאדם, נגיד, יש לו 50 קישויים, והוא מוריד אחד להתיר את 49 הנותרים, אותו אחד שוריד, יכול להיות שהחלק הפנימי שלו מריר. לפי כך, קישוט תורם מוסיף על החיצון שבו ותורם. אז נדרש מפריש בלקיחת בחשבון שהקישוט שהוא הפריש הוא, נגיד, חלק הפנימי שלו מריר, אז הוא בעצם פחות משני אחוז, כי החלק המריר לא נכנס לחשבון לכאורה. אני מדגיש את זה רק לשם ההוכחה פה, אנחנו נדחה את זה אחר כך, אבל לכאורה החלק הפנימי אינו מהווה הפרשה אגונה, לכן המפריש מתבקש להוסיף שיעור קבצה מעוד קישוט ויצרף את זה להפרשה. אז אם צירוף עוד חלק טוב מקישוט, חלק חיצוני מקישוט אחר, וזה יהיה לתוספת על הצד החיצוני של הקישוט שהוא הפריש, אז בזה הוא יכול לצאת ידי חובתו. שורת הגמרא, מהי? איך זה בכל זאת מועיל? את וחמור הוא. איך זה קשור לאת וחמור? אז נראה את זה ברשב"ם, נפנה מיד קצת למטה. ואמר את וחמור הוא, שמר קישוט זה יהי תרומה על אלו, זה האחד מתוך 50 שהוא הפריש, וכיוון דיש בה מור, הוא מתוק. אמרנו שחלק הפנימי יכול להיות הוא מריר, צעד החיצוני מתוק, הוא טוב. כי איך ידמו לא חייל בה תרומה, אבל לא מבטל שם טבל מן ה-49, כמו שהצד הפנימי לא מועיל בכלל, החינמי המתוק לא יוכל עליו שם תרומה, גם הצד החיצוני לא יועיל. אבל רואים שזה כן מועיל. אלא מה ידלך למימר? המתוק קנה הכל, הוא פטר מטבל את ה-49, וליהי נמי את וחמור, אף אגב דחמור לא קנה, הוא קנה הכל, כי היחידך דמור לא קנה, ומתוק קנה הכל. נמשיך בגמרא. כאן תשימו לב, יש סימון של דחייה ארוכה. שני הטעם, במקרה של התרומה אין חמור, דמדאורייתא תרומה מעל יתאי. זה שאדם מפריש הצד המריר לפתור את צד המתוק, מן התורה זה מועיל, ולכן אין כאן דוגמה של דבר שלא מועיל כמו חמור. דאמר וילה, מניין לתורם מן הרע על היפה שתרומתו תרומה? שנאמר, הפסוק בהפרשה אומר, ולא תיסו להפחי פערמכם אל חלבו ממנו. כדי שאדם לא יהיה נחשב חוטא, בהרימכם זה הפרשת תרומה, זה אם אתה מרים חלבו. חלבו זה מילה לתאר את החלק המשובח. אם אתה מפריש מהפירות המשובחות כדי לפתור את שאר הפירות שלך, בזה אתה לא תיסע לאף חטא. ואם אינו קדוש, לפני כן, ואם אתה לא מפריש את החלק המשובח לתרומה לכהן, אתה מפריש חלק רע, אז אתה כן נחשב חוטא. ואם אינו קדוש, אם הפרשת החלק המריר הוא לא נחשב אפקטיבי בכלל, הוא לא חל בכלל, נשיאות חטא, למה שיהיה חטא אם לא עשיתי כלום? מכאן, מזה שיש חטא בהפרשה של הלא משובח, מכאן לתורי מן הרע ליפה, מי שעושה כזה דבר, שתרומתו תרומה, שזה נחשב הפרשה, ומה שנשאר שם, השאר החתיכות, שאר 49 חלקים, הם אינם טבל, כי הוא הוריד את האיסור טבל בזה שהוא הפריש, אפילו אם הוא הפריש מן הרע. אז מה שחשוב לנו, הדוגמה שחשבנו יהיה סיוע לרב ששת, שקניעת וחמור אפשר ללמוד שאותו קונה את הכל, אין ללמוד מפה, כי פה אין דוגמה של חמור. אמר לרב מרדכי לרב אשי, מה טיב רב אביה טיובתא? זה ביטוי קצת קשה פה, אבל הכוונה שרב מרדכי מספר לרב אשי שרב אביה הביא קושיה על אלו שחולקים על רב ששת. אלו שחולקים על רב ששת מנעו מאותו בן אדם שבא יחד עם החמור לקבל הכל. רב ששת, מה אתה מקבל את הכל? אז מה אנחנו אמורים לראות מפה? אנחנו אמורים לראות מפה שכשיש מקרה מקביל לאט וחמור, מי שהלא חמור קונה את הכל. מעשה בחמש נשים ובהן שתי אחיות, קבוצה, וליקט גבר אחד, ליקט אחד כלכלה של תנים, הוא אסף סל מלא תנים, ושל אין הייתה ושל שביד הייתה, התנים האלו היו של הנשים האלו, זה גם היה שנת השמיטה, ואמר הרי כוכן מקודשות לי בכלכלה הזאת, וקיבלה אחת מהן על ידי כולן. ואחת מהנשים האלו קיבלה את הסל מלא תנים האלו עבור כל שאר הנשים. אמרו חכמים, אין אחיות מקודשות. אחיות הוא די אין מקודשות. נחויות מקודשות. הבינה נחויות כוונה זרות. אלו שלוש נשים הנותרות שלא קשורות זו לזו. אלו מקודשות. וזה כמו רב ששת. איך? שואלת דוגמה, ועמי, שאלה אוריתורית, ועמי את וחמור היא, איך זה, איך יכול להיות קידושין בכלל פה? הרי בקבוצה הזאת היו שתי נשים שלא שייך בהם הקידושין האלו. אדם לא יכול להתחתן עם שתי אחיות, ובכל זאת הוא הציע קידושין לכולן. אז יש פה בקבוצה הזאת שניים זה מקביל לחמור, והשלושה זה כמו את, הכוונה אדם רגיל. ובכל זאת מה אנחנו רואים? שלמות שזה קבוצה מעורבבת כמו את וחמור, מי שיכול לקנות כאן, מי שיכולה להתקדש, מתקדשת. אז התוצאה פה שכאן נוחיות מקודשות זה כמו כמו רב ששת. אמר לי רב אשי, ששמע את הסיפור הזה מרב מרדכי, רב אשי מגיב, היינו דחזאי רב אונה בר אביה בחלמה דמוטיב רב אביה טיובתא. אני ראיתי חלום שבו הופיע רב הונה בר אביה שבו הקשה רב אביה קושיה, אבל באמת זה אינו קושיה. חלום כן, אבל קושיה לא. לאו מי וקימנה דאמר הרויה מכם לביאת התקדש לי. אותו אדם שפנה לקבוצה הזאת, הוא התנה, הוא התנה, מי שרויה לביאה, מי שרויה להתקדש אליי, תתקדשי. האחיות, אמרנו, אסור להתחתן עם שתי אחיות, זה נקרא קידושים שאינם מסורים לביאה. הוא לא יכול להתחתן, הוא לא יכול לבוא על זה, כי זה היא אחת משתי אחיות, בלי להיכנס לפרטי פרטים. רק אני חושב זה מספיק ברור שאדם אסור לו להתחתן עם שתי אחיות. אז הן לא היו כלולות בהצעת הקידושין כבר מההתחלה.
הוא הוריד אותן כבר מההתחלה. זה לא כמו אדם שפונה לבן אדם קני את וחמור, שבאותו שנייה הוא מתכוון לחמור. פה הוא לא התכוון לשתי אנשים האלו החיות מראש.
עד כאן שיעורנו להיום.